פסוק י"ז. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. זאת אומרת, משה רבנו אומר להם, איך להיכנס לארץ, דרך איזה מקום. הרי לארץ ישראל אפשר להיכנס מכל הכיוונים, ממערב, מצפון, ממזרח, ומדרום. הוא אומר, דווקא דרך הנגב. מסביר רש"י, מדוע דווקא דרך הנגב? עלו זה בנגב, הוא היה הפסולת של ארץ ישראל. למה זה נקרא הפסולת של ארץ ישראל? ראיתי פעם, למה קוראים לנגב נגב? נגב מלשון מגבת, מנוגב.
מנוגב ממים?
מנוגב, מנוגב, כן, מגבת. למה קוראים מגבת מגבת? כי המגבת היא מנגבת את המים. ולכן נקרא נגב נגב מלשון מנוגב ממים. זה המקום שבאמת יש בו הכי פחות מים בארץ ישראל, זה בנגב. אז הוא אומר, זה הפסולת, הרי כמה מדובר על ארץ. איפה שיש יותר מים, יש יותר שפע, יותר צמחים וכו'. הוא הפסולת של ארץ ישראל, שכן דרך התגרים מראים את הפסולת תחילה, ואחר כך מראים את השבח. מה זה תגרים? תגרים לסוחרים. אז הוא אומר, זה כמו שאדם יש לו לפעמים איזה בסטה בשוק או משהו כזה, אז הוא רוצה לפתות את הקליינטים שלו שיקנו את הסחורה, הוא מראה להם את הסחורה רקובה מלפנים. בא הקליינט, אומר, זה סחורה זה? אתה, העגבניות אלה רקובות, אומר, רגע, 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 שמרתי לך סחורה טובה, מטען. כן, או, מוצא חן בעיני. אז הוא מביא את העגבניות הטובות. אותו דבר גם כאן, הוא אומר, קודם כל נתחיל מהלוטו.
הוא היה פסול משטרת ישראל.
אה?
כן.
מה הוא?
רמת חובב שם.
כל הפסולת. רמת חובב. אחר כך הוא אומר, נראה לך את האליטה, את ה... יש כלל גדול, אם יש דבר שתחילתו טוב, לא טוב, נראה לא טוב, אבל כמה שאתה בודק יותר, אתה רואה שזה יותר טוב. ככה זה עדיף מאשר בהתחלה יראו לך איזו סחורה, איך אומרים, קוסמטיקה, כמו מכונית, שאתה הולכים לקור מכונית, אז יש כאלה שמוכרים טוטלוס, אבל עושים קוסמטיקה. פעם אני נזכר, נסעתי לקנות, היה לי... לפני שנים, כשהיה לנו הרבה ילדים קטנים, כן, רציתי תמיד אוטו סטיישן פיז'ו, פיז'ו הסטיישן גדול כזה שהוא יכול להכיל מה שיותר. ולא היה קשה מאוד להשיג את האוטו הזה. אז יום אחד נסעתי לבאר שבע, ראיתי מודעה בעיתון, יש סטיישן, כמו חדש כתוב. טוב, ככה הלכתי את ה... נסעתי במיוחד באר שבע לראות את האוטו הזה. הסתכלתי, איזה יופי, צבוע כזה. הבאתי אותו לבדיקה לראות מה אומר לי המוסכניק, אל תקנה אותו. אומר, למה? הכל קוסמטיקה. התחיל להראות לי, אתה רואה כאן ברגים כאלה. הפכו את הטוטלוס. ואין דבר שנראה בחוץ יפה, אבל כשאתה מקלף את הקליפה, אתה רואה בפנים רקוב, הכל רקוב. יהיה דבר ההפך, בחוץ לא נראה כל כך יפה, אבל כמה שאתה מחפש פנימה, אתה רואה, אוו, זה כמה הדבר הזה אותו. אבל לארץ ישראל, נתחיל מהפסולת, בסדר. אבל תדעו לכם, כמה שמתקדמים מהנגב קדימה, יותר ויותר מגלים יותר את האיכות, את האשר.
זה כתוב בתורה, מה חובה, הוא אמר, ולמה באמת זורקים את כל הפסולת שם?
אני יודע, זה הכל, לא במקרה.
לא כתבו שזרקו שם את כל הפסולת.
לא, צריך באיזשהו מקום, בכל מערכת, אפילו בבית המקדש צריך לזרוק את הפסולת. היה על יד בית המקדש, הדשא מקום גיהנום, מקום זה, צריך את הפסולת באיזשהו מקום. ראיתם את הארץ, מה היא, ואת העם היושב עליה, חזק הוא, ערפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר יושב בה, הטובה עם רעה, ומה הערים אשר יושב בהנה, או במחנים או במבצרים. אומר רש"י במקום, את הארץ מה היא? הוא מסביר, מה זאת אומרת את הארץ? רואים את הארץ? הוא אומר, לא, תכונת הארץ, סגולת הארץ. יש ארץ מגדלת גיבורים, כמו למשל בגליל, ידוע שהגליל, שם יש גיבורים. ויש ארץ מגדלת חלשים. יש מקומות שאנשים פחדנים חלשים. יש גם להסבר גיאוגרפי או טופוגרפי לדבר הזה.
מבחינת האוויר?
לא, מבחינת, אדם גדל למשל, תראה לכם דוגמה, בגליל. אני לא יודע, גם היום, אבל גם אז, באותה תקופה, בגליל, אתה בשביל אפילו, המעיין, נניח, אתה גר בכפר. המעיין בוואדי. אני זוכר בשעתו, כשהייתי בצבא, היינו עושים ניווטים באר מירון, באזור הכפר בית ג'אנס, כפר דרוזי. אז המעיין היה למטה, והכפר, היום הוא כבר גדול, בטח התרחב, אבל אז היה כפר קטן. בא אבא, אומר לבן שלו, אני רוצה כוס קפה, לך למעיין. המעיין נמצא בוואדי, הוא אומר לזה בחושך. הילד צריך כבר בילדותו לרוץ למעיין, בחושך, עם כל החדים, כל הנמרים, כל האריות, כל הדובים, כל זה. מילדות, מילדות הילד הזה כבר...
סליחה, אתה יכול לזוז הצידה פשוט מצלמים?
מילדות... מילדות, הילד הזה הוא אמיץ. הוא כבר יודע, זה אמיץ עם גבורה. מה זה, מה זה גבורה? מידת הגבורה. להתגבר על פחדים, להתגבר על קשיי. חוץ מזה, הוא צריך לעלות ולרדת, הוא לא הולך במישור. יש ארץ שאני יודע, שם הכל פינוקים, הכל זה, אתה לא, אין לך, אין לך, אין לך את האתגרים האלה. אז כל ארץ צריך לה את התכונות שלה ואת ה... כן, אז זה ארץ מגדלת חלשים. יש מגדלת אוכלוסין, ויש ממעצת אוכלוסין, נורא, נאמר, סין, מגדלת אוכלוסין או לא?
בטח.
שם המיליארדים, מה זה?
מגבילת הילדה.
טוב, בגלל זה, אומרים כבר, מה זה, אם כל משפחה סינית, לא, הם, שלטונו שם, הקומוניסטי, אומרים, לא נגביל אותם, מאיפה נתן להם אוכל לאכול? הם משכפלים את עצמם כל הזמן. ולמשל, אירופה היום. יש ארצות באירופה ששם הם הולכים ומתמעטים, כמו בצרפת, כמו ברוסיה, מקומות כאלה. באה איזה משפחה, אם יש להם 3 ילדים, פרס סטלין. 4 ילדים, פרס לנין. וכל אחד מביא איזה ילד. אז זה אומר... איך אתה רואה איזה תכונה שלה? האם מגדלת אוכלוסין או ממעטת אוכלוסין, כן? בארץ למשל, מגדלת אוכלוסין או לא? תלוי, אם הוא בוגר מכון מאיר, מגדלת אוכלוסין.
אם הוא בוגר אוניברסיטה, ספרות עברית.
זה גם המנטליות של הארץ הזאת, כן? יש ממעטת אוכלוסין. החזק הוא הרפא, סימן מסר להם. אם בפרזים יושבים, חזקים הם, שסומכים על גבורתם. ואם בערים בצורות הם יושבים חלשים הם. זאת אומרת, לך תראה, אם יושבים בפרזים, זאת אומרת, בלי חומה, בלי גדרות תיל, בלי כלבי שמירה, בלי, 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 סימן שמה? הם חזקים.
כן.
הם לא פוחדים מאף אחד.
כן.
אבל אם אתה רואה אותם יושבים אחרי חומות ואחרי גדרות ואחרי כל זה, סימן שמה?
חלשים.
חלשים. יש כאן למטה גן ילדים. כשניכנס לגן ילדים, אתם יודעים מה זה? כמו אתה נכנס לכלא, לכלא שבו יש אסירי עולם. למה? אתה צריך לעבור שער ראשון, אחרי זה יש עוד שער עם קודים, ואחרי נכנס למסדרון, יש שם עוד שער. כל זה בדלתות מסורגים, ברזים, ומפתחות. אחר כך אתה נכנס לגן ילדים, מה כבר? למה? אני אשאל אותך.
כי הם מדינים.
ממה הם פוחדים? ממה הם פוחדים?
מה בראש?
הפחדים ש...
לא,
אבל... ממי הם פוחדים?
מוצדק? בילדים?
הפחד היחיד זה שהילד יברח.
לא, לא, לא.
זה לא הפחד המעסיקי.
מוצדק,
לא.
לא, הפחד האמיתי הוא...
מאנשים...
שיבוא אנשים בחוץ, אנשים רעים כמו הרוצחים האלה, החבלנים וכל הדברים האלה, ולכן עשו, ויש לפעמים גם עוד מישהו מלפנים מקדוח, מה שבטוח בטוח. לא רק הדלתות. למה? יש, זה מקרין חולשה. ברגע שאתה רואה דבר כזה, זה מקרין חולשה הדבר הזה. ברגע שהוא אומר, כן. זה מקרין חולשה, כי ברגע שאתה רואה אותו אחרי סורגים, אחרי גדרות, מי צריך להיות אחרי גדרות ואחרי זה?
איש בעונש.
מה? צריך להפוך את המטבע.
מה אתה אומר רב על המצב הזה שאנחנו הקפנו את עצמנו? עם הנסיבות בגדר.
אני אעביר לך למה, כי אנחנו, כתוב, ההגנה הכי טובה, ההגנה הכי טובה זה ההתקפה. אנחנו הולכים, צערים ברם, אנחנו הולכים ל...
שמע ישראל, אתה יכול לזוז, אתה לא יכול לעשות.
הוא לא רואה.
לא מספיק שאתה לא פעם לשאול את הגמרי.
זה נכון, זה ביטוי למדיניות של מגננה. מדיניות של מגננה היא מכרינה חולשה, זה לא ידוע. ההגנה הכי טובה זה התקפה. המציאות צריכה להיות מציאות של של שאויבינו יפחדו, שהם יהיו אחרי גדרות ואחרי בריחים ואחרי כל הדברים. אתה צודק, הפעם הבאה כשחלף השלטון נמנה אותך שר הביטחון. ואז אז האויבים שלנו יכנסו למגננה.
לפי דעתי, אני צריך מראש, כמו שמיירטים מטוס שמעל כור דימונה, מזהירים אותם, אתם באים לעשות כזה דבר, מיירטים, אנחנו מטביעים את האונייה, לא הם מתקרבים, ככה היה צריך פה. וגם עכשיו, להגיד לאירלנדים האלו.
יכול להיות, אני לא אחראי עדיין. אבל אני רק אומר, ההתבצרות והמציאות הזאת היא מקרינה חולשה. זה מה שרש"י אומר. אם הם במבצרים, סימן שהם חלשים. אם הם בפרזים, סימן שהם חזקים. דרך אגב, לא רק מבחינה לאומית, גם מבחינה אישית. ואם אתה רואה אדם פתוח, יכול לדבר עם כולנו, אם אתה רואה אדם שמכניס את עצמו לתוך גטו כזה, מין מחיצות, מין מחומות כאלה, אז זה מראה שאין לו את היכולת להתמודד עם הסביבה. אותו דבר, אותו פרינציפ, זה מה שהוא אומר כאן. החזק הוא הרפא, סימן מסר להם. אם בפרזים יושבים חזקים מהם, שתמוקשים על גבורתם, ואם בערים בצורות הם יושבים חלשים מהם. מה זה במחנים? זה פרזים, כן. כרכים פצוחים ופתוחים מעין חומה. עכשיו, הטובה היא, איך יודעים מארץ טובה או לא? תלוי במים. המים משפיעים על התוצרת החקלאית, משפיע על האדם, משפיע על הרבה דברים. הטובה היא במעיינות ותאומות טובים ובריאים. מי עדן. יש כאן הנביאות. אז הוא אומר, אם יש שם מים צלולים, מים תורים, זה משפיע על ה... אין מים אל התורה. זה אז הארץ היית טוב.
יש לי שאלה. ירושלים מגדלת תלמידי חכמים?
עדיין, יש שאלה. אנחנו משנה A, בפרק ו' בשקלים. 13 שופרות היו במקדש. אני רוצה להזכיר לכם למה זה נקרא שופרות? בגלל זה היה קופה. קופה שלמעלה היה פי הצער ולמטה רחב, אבל מנת שמכניסים לקופה אי אפשר לקנות משם את הכסף. אז זה היה כמו היום קופה. צדקה, פתח הוא קטן. כן? 13 שופרות היו במקדש וכתוב עליהם כל קופה כזאת או כל, כל דבר כזה היה כתוב עליו מה התרומות האלה. מה היה כתוב עליהם? תקלין חדיתין. תקלין זה שקלים. תף ושין מתחלף בארמית. תקלין חדיתין חדשים. תקלין עתיקים ישנים. קינים וגוזלי עולה. הכוונה היא לתור ויונה. כן. עצים ולבונה. זהב לכפורת. שישה לנדבה. עד לכאן זה מה שהיה, 13 קופות. זאת אומרת, אני צריך לראות את הפירוט, נראה את הפירוט שבדבר. אני צריך לראות, אדם בא והיה רוצה, נאמר, להקריב, להביא לבונה. איך הוא היה מביא לבונה? הוא לא היה מביא לבונה. הוא היה שאומרים לו, תשמע, לבונה, הערך שלה, כך וכך, 100 שקלים. תרום לקופה הזאת 100 שקלים, אתה מקבל לבונה. הלבונה הוא צריך חלק מהקורבנות, למנחות, לדברים האלה. אותו דבר הוא צריך תורים, בני יונה. הוא משלם את הערך של ה... לא. לפעמים היה נשאר לו עודף. בזה שהיה נותן לו את הסחורה, היה נשאר לו עודף. אז את העודף הזה, שהוא הקדיש נאמר ליונה 50 שקל, הוא נתן לו את זה ב-40 שקל. אז את העשרה שקל, הוא הקדיש לו 50. 10 שקל המיותר, זה העודף, הוא היה מכניס לקופה הזאת, לקופות. דוגמה. הוא מסביר כאן, אני נראה מסבירה. תקרא חדיתין שבכל שנה ושנה. זאת אומרת, כל שקלים חדשים, כל שנה ושנה, היו... נותנים את השקלים. עכשיו, הקופות האלה היו מורקים אותם ללשכה. בלשכה הזאת, שם היה מין אוצר כזה של כל הכסף. אז היה זמן שבחודש אדר היו כל אחד נותן את מחצית השקל, והיה מי שאיחר את הזמן ועשה את זה אחרי אדר. אז זה לא הלך לאיבוד, הם מלאים את הקופה הזאת ומעבירים את זה אחר כך ללשכה. עתיקים, אבל אם נאמר בשנה שעברה לא תרמת מחצית השקל, ואתה רוצה הפעם לתרום, זה כבר נקרא שקל ישן. חובה ישנה מוטלת עליך. והתיקין, מי שלא שקל השתקד, שוקל לשנה הבאה. אז הוא כבר, זה נקרא השקלים הישנים. קינים זה תורים, הקופה שקונים בהם את התורים. וגוזלי עולה, אין בני עונה, וכולן עולות, כולם לעולה. זה דברי רבי יהודה. חכמים אומרים, קינין, אחד חטאת ואחד עולה. הם חולקים במה זה שימש הכינים. גוזלי עולה, כולן עולות, כולן לקורבן עולה.
אני לא בטוח אם עשינו שלשום את זה.
כן, עשינו. נכון, אתה צודק. טוב, נעשה סעיף זין. אנחנו באורות, דף קוף מם, שני דברים מהירים בישראל. המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם, בכל חי, בכל ההוויה כולה. כן, מצד אחד. דהיינו, המוסר האלוקי הטהור הכוונה, בכל שאיפותיו בכללות העולם, העולם כולו הוא מונהג על ידי אלוקים, וההנהגה האלוקית הזאת היא מוסרית, היא ערכית, נאמר. והיא נמצאת בכל דבר בעולם. אז זה דבר שמאיר בישראל. והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם, ובכל אורותיו היוצאים ממנו, הבאים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה ואושר הווייתה. אני רוצה להבין, יש 10 שמות של הקדוש ברוך הוא שאינם נמחקים. כן, ידוע בהלכות הדברים האלה. שם הוויה, שם אדנות, שם אלוקים, שם שדאי, שם צבאות, שם יודקי וכו'. זה 10 שמות שאינם נמחקים. אבל השמות האלה, זה לא מספיק שמזכירים אותם, אלא השמות האלה צריכים, הם מהירים בנשמת האומה. למי השמות האלה מהירים? למי שיודע מה הם. כן, צריך לדעת את השמות האלה. אז זה דבר מיוחד לעם ישראל. הדבר המיוחד לעם ישראל, שהשמות האלוקים האלה מהירים את נשמתו, כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. כן, אתן לכם דוגמה שתבינו, יש מה שנקרא כתב סתרים. כתב סתרים, לא כל אחד יכול לקרוא את הכתב סתרים הזה. רק מי שיודע את הצופן, הוא מבין את הכתב סתרים הזה. ככה גם לגבי השמות של הקדוש ברוך הוא. אנשים זרים, עם זר, לא מבין השם, השמות האלה לא אומרים לו שום דבר. לא מהירים לו, לא מהירים את נשמתו, לא משהו. אבל עם ישראל הוא בנוי ככה, סגולה של עם ישראל שהשם הנכתב והנקרא של השם הוויה ושם התנות, ולא רק השם הזה, גם הכינויים וגם כל השמות האחרים, הם אומרים לו משהו. למי זה אומר? סוד השם למי? לרעב. אם אדם הוא ירא שמיים, אז השמות האלה מדברים עליו. מה הם מדברים? על כל אחד, לפי מדרגתו, לפי משהו. יש אדם שהוא יותר במדרגה, יש אדם שפחות. המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי, מרכזי, שאין לו היקף סביבה מקורית. זאת אומרת, המוסר סתם, הוא נכון, הוא בכל מקום. אבל אין לו מקור לדבר הזה. סופו למוסר כזה, שאין לו מקור להידלדל, וערכו בעמידתו גם כן ממועטו. כן? אתן לכם דוגמה, אני פעם הייתי קיבוצניק. בקיבוץ שהיה שייך לקיבוץ גורדוניה, תנועת גורדוניה. גורדוניה זה היה אדם שקורא לו גורדון. הוא חי באתגניה כמדומני בעמק הירדן. הוא יצר אידיאולוגיה שלמה נקראת דת העבודה. מה זה דת העבודה? שהעבודה יש לה ערך. כאילו עובדים לא רק בשביל להתפרנס, אלא זה ערך מוסרי, ערכי, גדול, העניין זה של עבודה, בעיקר עבודת כפיים, עבודת האדמה והדברים האלה. ובאמת, בקיבוץ שאני הייתי בנעוריי, זה היה ערך, איך הרבה אנשים ראו בעבודה ערך של עצמו. לא היה לזה, אף פעם לא למדנו את גורדון. לא היה לנו משנה סדורה. לא היה מקור שמנו נשאב את ה, את ה, את הכוחות להזין את השנות, כי היו קשיים, אדם שכל הזמן לעבוד לשם שמיים, זה לא דבר פשוט. בסוף התייבש שמיים, ונשאר השם אמנם, אבל האידיאולוגיה התמעטה, והיום כבר הקיבוץ הוא יותר, כל אחד חושב על איך אני אבריח כסף, איך אני מתפרנס, איך אני פה, אבל לא חושבים על הרעיון של העבודה היא חיינו, וכל צרת הצילנו, אז זה כבר לא נהפך להם, זה כדוגמה אני אומר. אותו דבר גם כאן, הוא אומר, מוסר כללי שאין מעיין שממנו שותים את, את האידיאולוגיה, מחזקים את ה... אז בסוף הוא יתייבש, בסוף הוא ילד. נגיד, באופן כללי להיות מוסרי בסדר, אבל בוא תלמד, מה זה מוסר? איך לומדים? איפה לומדים את כל זה? בתורה. כל זה, מה זה התורה? זה שמות של הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא אומר כאן. נקרא את זה עוד פעם. הוא אומר, המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף סביבה מקורית. סופו של מוסר כזה להידלדל, וערכו בעמידתו גם כן ממועטו. לכן צריך להתקשר לאלוקים. איך מתקשרים לאלוקים? על ידי התורה. ההופעה הנפשית לקישור האלוקי, שאין מוסר וערכו מהירים כרואה ההפך. אם אתה מתחבר לאלוקים כשאתה לא מוסרי, זה גם לא טוב. הוא תוכן מקיף חסר מרכזיות, אין לך מרכז. עכשיו אומרת, ישראל זה לא ככה. ישראל וישורון, ישורון מלשון ישרות, כוללים מצד אחד את ההיקף וגם את הפנים. המוסר הוא מקורו האלוקי, שמקור המוסר הוא לא מתחיל מאיזה דברים ארטילאים סתמיים, אלא מקורו באלוקים, שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו, ויזריח אורו של משיח במהרה בימינו, אמן.